החיים עם הסופר חיים ולדר.
כן, אז אנחנו בשעה השנייה, ופעם ראשונה אנחנו נשמיע סיפור בשעה השנייה. הולך להיות סיפור ארוך, אז בצלאל, משה כאן, ישמיע לנו את אות הסיפור, ואנחנו נתחיל. לסיפור שלי קוראים תזיז כבר את האוטו. הסיפור שלי התרחש לפני כ-35 שנה, וחוץ מאלה שהיו שותפים למעשה, איש לא שמע ממנו, בהמשך גם תבין מדוע. הסיבה שהחלטתי לפתוח את זה כעת נובעת מהמסר גדול שלו, וגם בגלל הזמן הרב שעבר, שמאפשר לי לספר אותו, אם כי אני מודה שאני עושה זאת בחשש מה. אני מקווה שאתה תכתוב אותו בדרכך אתה, אני סומך עליך שתבטא את הדברים כפי שהיו. נולדתי וגדלתי בשכונה לא נחמדה בלשון המעטה. פעם קראתי משהו שכתבת שבחברה רגילה 20% מהילדים עלולים להסתבך בימי נעורם, אז השכונה שלי לא הייתה שכונה רגילה, הייתה שכונת עוני, ואם לדייק יותר, שכונת פשע. אני חושב ש-70% מהילדים והנוער בני גילינו הסתבכו עם המשטרה ועם כל מיני עניינים, וחלקם מסובכים עד עצם היום הזה, וחלקם לא מסובכים כי עלו השמיים בכל מיני דרכים לא טבעיות. אני מדלג אל מי הנורים, ומגיע ישר לגיל, גילאי ה-20-30. עבדתי בשירותו של אדם ששמו קישט את דפי העיתונים, ולא בגלל מצוות וגמילות חסדים. הוא נחשב קרימינל, הוא ישב כמה פעמים בתי סוהר, וכל מי שעבד אצלו היה חשוד מיידי ונעצר מפעם לפעם המשטרה, אם כדי לברר בירורים מסוימים ואם כדי להרתיע. למה עבדתי אצלו? כי אף פעם לא למדתי, ומבחינתי לעבוד אצלו היה האופציה היחידה שהיה לי להתקדם איכשהו, למרות שבתוך תוכי ידעתי שלעבוד אצלו זה להיות בסיכון מתמיד, וככל שאתה צובר ותק, תוחלת החיים שלך מתקצרת. בוא נאמר, שאין חברת ביטוח שתסכים לבטח בחורים כמוני, גם אם הם מסכימים לתת פרמיה בגובה של משכורת. בשלב זה נחשבתי עוד לטירון, ולא הטילו עליי לבצע משימות שאין מהם דרך חזרה. יום שישי אחד נסעתי עם חבר לעיר גדולה, שלא אנקוב בשמה, היינו צריכים לגבות כסף ממישהו. אם אתה שואל מדוע הבוס שלנו לא פנה להוצאה לפועל, התשובה היא שהוא לא רצה להטריד אותם בעניינים שלו. הם אנשים נורא עסוקים גם ככה. מה עוד שהוא ידע שיותר קל להוציא בירה מאופני מרוץ מאשר להוציא מהפציינט הזה כסף. לכן שלח אותנו, בעיקר את החבר שלי שנקרא מורד ישכח מזה. שרק יגיד לפציינט שהבוס שלו מתעניין בשלומו. האמת היא ששם המשפחה של מורדי אינו שכח מזה, הוא בוודאי ידוע על מספר אנשים ביניהם מורה ואחיו, השם האמיתי שלו, אבל את הכינוי שלו עוצמד לו עקב מנהגו לומר דברים קשים לזולתו, אולי יהיה מלא, ואם הוא נתקל בוויכוח כלשהו לאחר מכן, היה נוהג לומר, אתה יודע מה? שכח מזה. וכשמורדי אומר למישהו שכח מזה, משום אף אחד לא שוכח מזה, כי יש משהו בצליל של הדברים המרמז על ההפך הגמור. בעצם, כשמורדי אומר שכח מזה, אנשים מתרשמים משום מה שלהם לזכור, ואף לשנן את דבריו של מורדי, ולקיימם ככתבם וכלשונם. כפי שציינתי, היה זה יום שישי, וכשאני אומר יום שישי, אני מתכוון אחרי הצהריים לכיוון הערב. אנחנו מכנים את הרכב ליד איזה בית כנסת, והולכים רגלי לכיוון הפציינט. הגענו, הבנם לא פתח, מורדי נשען קצת על הדלת, והיא נפתחה. אז ישבנו עם בעל הבית ושתינו איתו מים ודיברנו איתו יפה. אתה צריך להבין שלא היית רוצה להיפגש עם הדיבור היפה של מורדי, תשכח מזה, בשום סמטה חשוכה או מאוערת. אנחנו מסיימים את ביקור הנימוסים, ונראה שהוא עולה על הצד הטוב ביותר, משום שמורדי לא נזקק אפילו לשורת המחץ שהוא מזוהה איתה כל כך, מורדי שכח מזה. הוא אפילו נראה לא מרוצה מהביקור, כי היה לו גם יותר מדי קל, אבל בצד השני, מורדי תמיד נראה לא מרוצה מנושא כלשהו. ואז אנחנו מתקרבים למקום שבו הכננו את הרכב, ומסתבר לנו שמישהו חנה מאחורי הרכב של מורדי ברכבו, ומאיפה שאתה לא מסתכל על זה, למורדי ולי אין שום סיכוי לצאת מהחנייה מבלי שבעל הרכב החוסם יזוז מדרכו. בדרך כלל עניינים כאלה נגמרים בצורה הבאה. מורדי יאתר את בעל הרכב, יצעק עליו צעקות נוראות, כיצד העז לחסום איש כל כך עסוק, ומה הוא חשב לעצמו, הברנש יזיז בבעלה את רכבו וייתן למורדי לצאת. הדברים נכונים גם למקרים בהם מורדי הכנה את מכוננתו בחנייה שמורה של אזרח תמים ושומר חוק הרשומה בטאבו על שמו. מסתבר שיש נטייה לאותם אזרחים להתרעם ולחוס כאשר הם רואים מכונית של מישהו אחר ששמו לא רשום בטאבו עליה רוחבצת בחנייתם. חלקם אפילו מערימים קשיים שמתחילים בחסימת הרכב החונה ומסתיימים בבדיקת הצמיגים, האם הם ממשיכים להיות מנופחים אחרי שדוקרים אותם בסכין של אבטיחים. אלא כשעצמי, אני סבור שהבדיקה הזאת מיותרת, מפני שהדברים כבר נוסו במשך שנים, ותמיד הסתיימו באותה תוצאה. אבל חלק מאותם בעלי חניות מתעקשים לבדוק כל מקרה לגופו, אבל הם מפסיקים לעשות את זה, כאשר הם מגיעים לחני סדרתי בשם מורדי שכח מזה, משום שהם מגלים שיש שתי צדדים למטבע, או לצמיג, או למרבה, למראה מנופצת. ומשעה שפגשו בו, הם נמלכים בדעתם ומחליטים לאפשר מפעם לפעם חניית אורחים, או לפחות לבדוק בזהותם של אותם אורחים, אם הם כאלה שיקבלו דינם באהבה וייסו לדרכם במלמול התנצלות, או טיפוסים כמו מורדי שדי בהצעצה פשוטה בו, שבא לחניה יחליט לזנוח את כל תוכניותיו, או במילים פשוטות לשכוח מזה. למען האמת, פגשתי מקרים רבים, בהם מורדי כיסח מראות של מכוניות ופנסים. אז לאחר התיאור הארוך הזה, באשר ליחסיו המורכבים של מורדי עם מכוניות שחוסמת אותו, אני חוזר אתכם למכונית ההיא שחוסמת את מורדי ואותי ליד בית כנסת. מורדי שואל את אחד הילדים שמשחקים בצד בית הכנסת של מי האוטו. הילד אומר לו, לא יודע, זה של אחד המתפללים כאן. מורדי נכנס לבית הכנסת, שם יד על הראש ואומר בלחש, של מי האוטו בחוץ? שיזיזו אותו. הלחש של מורדי הוא כמו צעקה של מישהו אחר. כולם מסתובבים אליו, ומורדי לא מעלה על דעתו שיש איזה קשר לוגי בבקשה שלו. שכן, שבת כבר נכנסה, ועם כל הכבוד לעובדה שמורדי לא מתעניין מראש בזמני כניסת השבת, ולמען האמת גם לא במועדי יציאתה, עדיין עליו להבין מהסיטואציה שאיש מהמתפללים אונו הולך להזיז שום רכב גם עם חיי מכוניתו תלויים בכך. אבל כפי שוודאי התרשמתם, מורדי אינו איש שמבין סוציאציות, וכנראה שלא מבינים את בקשתו, מה הוא עושה אם לא צורח בכל רכב סקודה מספר 3232281, תזיז את הרכב אם לא אני מפנצ'ר אותו. ונחש מה? איש אינו זז מקומו, וקל בחומר שאיש אינו יוצא להזיז את הרכב. מי בעל הרכב? שואל שוב מורדי. המתפלים נעלמו דום, וככל הנראה לקו בהתקף שכחה. אחד מהם הסביר לו שכמובן ששבת נכנסה לפני כשעה, אין סיכוי שבעולם שמישהו יזיז את הרכב. וכשמורדי מבין שאפסו הסיכויים שמישהו יזיז את הרכב, שחוסם אותו, אומר, אתם יודעים מה? תשכחו מזה. בדרך כלל יש אפקט למשפט הזה, כפי שבערנו לאל, אבל במקרה הזה, איש אינו מתרשם מהמשפט הזה, ולמשל הסיכויים שמתפלל בית הכנסת החליטו באמת ובתמים לשכוח מזה. והם שווים ומזמרים בקולם, כאילו אין רכב בחוץ שעומד בסכנת כיליון. ומורדי יוצא החוצה ברמת זעם, פותח את המיטן, הוא הוציא שם את החפץ הכי חשוב שמונח שם, לפחות על פי השקפת עולמו, את מחבט הבייסבול האימתני, שבו הוא עושה שימוש מפעם לפעם, כדי לשכנע כל מיני אנשים עקשנים. למעשה השלב הראשון הוא ניפוץ הפנסים האחוריים, אחר מכן המתנה, אחר מכן הקדמים, ושוב המתנה, ואז החלונות. איך אני יודע? נו באמת. אז הוא מתקרב לפנס האחורי הימני האהוב עליו, כי איתו הוא מתחיל תמיד ראשון, ומה קורה אם לא ניגשת אליו ילדה קטנה עם צמות ואומרת לו, מה קרה לך? הדיבור, אנחנו מסתכלים על הילדה ומגלים שהיא תסמונת דאון במקצת. והדיבור שלה לא בא מתוך ביקורת גריידה, אלא מתוך דאגה למצב רוחו של מורדי, שמאיפה אתם לא מסתכלים עליו, ומדובר במצב רוח קשה למדי. מה קרה לך? הוא לגמרי מתוך דאגה. ולמען האמת, גם אם היה נאמר מתוך ביקורת, למורדי יש כבוד לילדות קטנות עם תסמונת דאון במקצת. הוא מיד מסביר לילדה כי הוא רוצה לשחק עכשיו בייסבול, רק שהוא לא מוצא את הכדור. לכן הוא מודאג במקצת. הילדה אומרת לו, יש לנו כדור. הוא מיד רצה וטורחת ומביאה לו כדור, וזורק את הישר למחבט הבייסבול שלו, ולמורדי אין שום ברירה אלא לעשות שינוי ייעוד למחבטו, ולהחזיר אותו ליד המקורי, משחק בכדור. ומכאן ואילך מתפתח משחק מעניין בין מורדי לילדה קטנה עם תצמות ותסמונת דאון במקצת. מפה לשם המתפללים יוצאים ומתפזרים, אחד מהם נוטל את הילדה הקטנה, ומורדי נשאר בלי שום פרטנר לשחק, והמצב הזה מחזיר אותו לבעיה החמורה עם מה הוא צריך להתמודד. מישהו חוסם את הרכב שלו. אנחנו נשענים על הרכב, ומודי אומר לי, אני יודע מה אני אעשה, אני אתקשר למשטרה. לא היה אומר שהוא לוקח אופניים חשמליות ונוסע איתם לירח, זה נשמע פחות מוזר מהמשפט שלו, אני אתקשר למשטרה, כי מבחינת מורדי, משטרה הוא גוף שמייצר בעיות ולא פותר אותם. כנראה שמורדי נכנס למצב של דאון, ואתם יכולים לנחש מדוע. ומה הוא עושה אם לא מתקשר למשטרה להודיע להם על רכב שחוסם לו את החנייה? בקרים שכאלה, המשטרה מתקשרת לבעל הרכב כדי להודיע לו שיהיו זה להזיז מכוניתו, אבל נחשו מה? אותה סיבה שגורמת לבעל הרכב שלא לצאת מבית הכנסר, וחמור מכך שלא להזדהות כבעליו של הרכב, גורמת לו שלא לענות לטלפון המשטרתי. סלח לי אדון מורדכי, אומר השוטר, בעל הרכב אינו עונה. אז תשלחו ניידת, אומר מורדי. כעבור חצי שעה מגיע ניידת. שני שוטרים בודקים, מורדי מדבר אליהם יפה, ממציא להם סיפור על סבתא חולה או משהו כזה, ובקש להם לומר מי בעל הרכב. שוטרים מסבירים לו שעל פי החוק אסור להם למסור לו מי בעל הרכב, אבל הם יודעים את כתובתו, הם ייסו אליו ויעיר אותו משנתו או משהו כדי שיפנה את הרכב שלו. ברור לנו שהסיכויים שבעל הרכב יפנה את הרכב דומים לסיכויים שהוא ישן כעת ולא יושב ומשפחתו מזמר את זמירות השבת. אבל איננו מגלים לשוטרים את השקפתנו זאת, מאחר שהם עלולים להימנע מלגשת לביתה של המשפחה אם ידעו שאנחנו שהמשפחה ישנה, מה שעלול לשבש באופן יסודי את תוכניתו של מורדי. אז השוטרים יוצאים לדרכם, ומורדי ואני הולכים לגג אחד הבתים ועוקבים אחר הניידת, ומכיוון שלניידות משטרה יש בגגן פנסים כחולים ולבנים, קל מאוד לעקוב לאן הניידת עושה את פניה. וברגע שהיא נעצרת, שנינו פוצחים בריצה לכיוון המשוער, ועד מהרה אנחנו עומדים ליד הבניין שלידו נעצרה. אני יוצא אליו כדי לבדוק לאיזה קומה טיפסו השוטרים, ולאחר מכן שנינו יוצאים ומתחבאים בחקירת מקום. ובתוך כמה דקות אנחנו מקבלים טלפון, השוטר מודיע לנו בצער רב, כי בעל הבית הינו אדם חרדי, שומר שבת, שיצא מספר דקות לפני כניסת השבת לבית הכנסת עם הרכב שלו, שם הוא מכנה את רכבו באופן קבוע. מסבר שהוא מסרב לפנות את הרכב, אף למסור את מפתחות הרכב לשוטרים, אם לכך הם מצטערים, מציעים להגיע במוצאי השבת. מורדי מודה להם ואומר להם, כי כבר יצא מהאזור, והוא הסתדר בכוחות עצמו. וכך מפתיע מורדי ואומר אמת לאמיתה, אנחנו באמת יצאנו מאזור בית הכנסת, וכוונתנו באמת להסתדר בכוחות עצמנו, כשההדגשה היא על המילה כוחות עצמנו. המשטרה מסתלקת מהשטח, ואנחנו עושים פעמינו לקומה השלישית לבית משפחת הנהג. המידע למקרה שלא עליתם על זה, באדיבות משטרת ישראל. אני חייב לציין שמורדי לא לוקח מהמכונית שלו שום דבר פרט למחבט הבייסבול שלו. אנחנו דופקים על הדלת, ומקרבו מספר שניות הדלת נפתחת על ידי בעל הבית, שבטח חשב שהמשטרה הגיעה שוב פעם. אבל הוא תפס מהר מאוד מי אנחנו ולשם מה הגענו. למען האמת, עיניו מתעגלות בהפתעה, הוא חשב שעם הסתלקותה של המשטרה, העניין שלא יסתיים. אני אעשה את זה קצר, אומר מורדי. אני מבין שאתה לא מוכן להזיז את הרכב שלך בשבת, ואני אפילו מכבד את זה, אבל את המפתחות שלך, אתה עכשיו תביא לי, ועכשיו, כמו גם את הקוד של הרכב, אני אזיז אותו, אני אוציא את שלי, ואני אחזיר אותו למקום. מורדי מושיט את ידו, והוא כמו אני, בטוחים שבעוד מספר שניות, המפתחות שם. אבל מה אומר בעל הבית אם לא כך? אתה יודע, היו פה שוטרים, וגם הם אימו עליי, שיצרו אותי, שאני אקבל כנס, וכעת אתם. אין לי שום דבר נגדכם, אבל נחשו מה? אני לא הולך לתת לכם את המפתחות עד לרגע בו תצא השבת, אם כי אני מבטיח להתחשב בכם, באופן מיוחד. ולמרות שאני מקפיד על יציאת השבת בסגנון רבינו תם, אני אתחשב ודאג שהמפתחות יהיו בתכם כבר בצאת השבת החוקית. אבל לא רגע אחד לפני כן. אני לא מסתכל עליו אלא על מורדי, ואני רואה את חושק את שפתיו ואת שיניו וחוזקה, עוד וסימן שהוא לא מרוצה ממצב העניינים כפי שנוצר. והנה אני מזהה את הווריד ההוא בצברו, זה שמפעיל את המחבט. מורדי אומר לו, עזוב, שכח מזה, אני כבר אטפל ברכב שלך. שבת שלום, אומר האיש, כאילו זה אתה בישרו לו בשורה טובה. אתה הקשבת למה שאני אמרתי לך עכשיו, צועק מורדי? בפנים אנחנו כבר שומעים קולות של ילדים בוכים. אתה אמרת להשכח מזה, וזה מה שאני מתכונן לעשות. למעשה מורדי נכנס למן מלכוד. מצד אחד הוא איים, והאיום שלו משום מה לא עשה את שלו. מצד שני, מאיפה שהוא לא הסתכל על זה, הוא באמת אמר תשכח מזה. כך שהוא לא באמת יכול להניש את האיש על כך שקיבל את דברה. אתה יודע מה אומר מורדי? שכח ממה שאמרתי. אני לא אפגע באוטו. אני אפגע בך. הוא אומר... הוא מניף את המחבט. האיש נראה כמו אחד שממש להוט להיפגש עם מחבט בייסבול, ואני מוכן להתערב על כך שמעולם הוא לא ערך את המפגש הזה, מאחר שלכשעצמי, אני מעדיף לא להיפגש במחבט בייסבול, לאחר הפגישה הראשונה והיחידה שלי עם מחבט כזה בשלהי היותי בן גיל 18, אם כי אותו מחבט לא היה אחוז על ידי מורדי, כי על ידי נער בן גילי צנום וכחול שכמעט קרה לנוכח משקל המחבט בו אחז, הבדל נוסף שאותו... מחבט שאותו חטפתי היה חלק בראשו, ובעליו נמנע מלפגוע במשטח החלק בדרכים משונות כמו לתקוע בו מסמירים. לכן אני משתומם באמת ובתמים לנוכח נחישותו של האיש החרדי מול מחבט אחוז על ידי מורדי מאותר בקטר של פלדה. אם לא דבר כך, מה אומר האישים לא כך? כתוב בספרים שהתנא הקדוש רבי עקיבא, כשסרקו את בשרו במסרקות שברזל, קרא קריאת שמה. שאלו אותו לתלמידיו, רבינו עד כאן? אמר להם, כל חיי, כשאמרתי קריאת שמה בכל נפשך, ידעתי שהפירוש הוא אפילו נוטל את נפשך. אבל לא היה לי שום ניסיון בזה. כעת שהגיע לידי הזדמנות לקיים זאת, בפועל ממש, לא הקיימנו. ואז אומר האיש, כל חיי אני שומר את השבת ללא ניסיונות. כעת שנתגלגלה לי ידידי ניסיון, אני אוותר עליו. עד רבה, עשה לי כמי כתוב כעיניך, הוא אומר למורדי. התגלגל לך ניסיון, אה? שואל עליו מורדי, והפעם הוא עצבני באמת ובתמים. בוא תראה מה יקרה לך, ואז הוא מרים את המחבט. ופתאום נשמע קול. שוב אין לך כדור לשחק, חכה רגע ואני אביא לך. ומי מצייץ את אותה שורה אם לא ילדה קטנה עם שתי צמרון, והיא תסמונת דאון במקצת. כמובן שמורדי לא הולך להקות אף אחד ליד מישהו עם תסמונת דאון, ולמען האמת גם לא תסמונת אחרת. אני רואה איך פניו הכועסות תופכות את פניהם לחיוך מזויף, ואפילו הווריד ההוא בצוואר המסוכן נעלם ואיננו. ומה הוא עושה, מה הוא עושה אם הוא לא אומר לצמון? באמת אין לי כדור, וחשבתי לעצמי, אולי יש לך. אין בעיה, כך היא אומרת וזורקת לו את הכדור בהפתעה, ומאחר שמורדי לא מוכן, הכדור פוגע בראשו. אני מוכרח לציין שיש משהו בלתי ספורטיבי בהפתעה הזאת שהיא מורידה עליו. בימים כתיקונה מורדי אינו שותק על מעשים בלתי ספורטיביים, מאחר שהוא מאמין גדול ברוח ספורטיבית. אך אלה אינם ימים כתיקונם. ומורדי גם לא בדיוק עסק בספורט, וגם השחקנית מולו אינה מהסוג שניתן להתלונן עליה בהתאחדות כלשהי לספורט. לפיכך מורדי נאלץ להודות בתבוסה, ומייחל מיד לאחר מכן לקפץ ולחוות בכדור השני שהיא משגרת אליו, לבל יצא לו שם של אחד שלא מצליח להשיב לחוותה בינונית. אני גם שם לב שהוא דואג לכך שהמפגש בין המחבט לכדור שמשגרת אליו אותה ילדה עם צמות יהיה על הצד ללא מסמירים. כי יש לנו חוקים מחמירים בכל הנוגע להשחטת כדורים לילדות עם צמות ותסמונת דאון במקצת. ולאחר משחק קצר, הוא אומר לילדה כי המשחק הסתיים, ואז מסנן לאבא שלך, יצא לך בפוקס, אבל מחר אני אצלך בבית הכנסת. אנחנו יוצאים משם ואין ספק שמורדי ניסר במקצת, ואיפה שלא תסתכל על זה, בפעם הראשונה בחייו הוא נאלץ להשאיר את מכוניתו חסומה על ידי מישהו זר. אנחנו הולכים כמו שלי לוזרים שניצחו אותם, ניצח אותם סתם אחד שעל פי הרגל היה אמור להתחנן שמורדי ייקח מנות מפתחות האוטו, אם אפשר גם על הדרך את האוטו עצמו. אבל האיש אותו פגשנו לא פעל על פי הרגל שלנו. מודי אומר לי, אני חייב להעביר את הנקודה שלי. הבחור ניצל בגלל עצמונת הקטנה, אבל כעת המחבט שלי מאוכזב, אני חייב לחבוט קצת באמצעותו על המכונית של החוצפן הזה. אנחנו צועדים אל המקום, ואני חוכך בדעתים לומר לו שיתכן שהדבר מעמיס במקצת, מכעיס במקצת, ומעציב במקצת את הדאון הצעירה, ואני מחליט שלא להסגיר את השקפתי זו למורדי, מחשש שהוא ישכח את התערר מהרכב והתמקד בי. אנחנו במרחק של 100 מטר מהיד למפגש בין מחבט, בין המחבט לפנסים האחוריים, שלפתע אנחנו שומעים כל פיצוץ חזק ואימתני. העדף מפיל את שנינו לרצפה, ועוד לפני שאנחנו מספיקים לקום להתאושש ממנו, אנחנו רואים להבת אש גדולה וגבוהה בוקעת במקום בו חנה הרכב שלנו. אנחנו רוצים למקום ואלינו מצטרפים עוד כמה מאות אנשים, ילדים ונערים מכל השכונה, ועד מערה ניצבים מול מה שהייתה פעם המכונית שלנו. מגלים שהחלק הקדמי שלה, קרי המקום בו היינו אמורים לשבת, הושמד לחלוטין. באורח פלא החלק האחורי נותר שלם פרט לזכוכיות שניטלו את ההזדמנות וברחו להן. ואיש אינו צריך להסביר לנו מה קרה. מישהו הניח, כנראה לפני מספר שעות, מטען רב עוצמה מתחת למקום בו ישבנו ברכב. ובשעה הזאת היינו אמורים לשייט ברכב לכיוון צפון, אם לא איזה דתי שחסם אותנו מאחורה ברוב חוצפתו. כמובן שהתובנה הזאת משנה באופן יסודי את המחשבות הרעות שהיו למורדי כלפי אותו חרודי שיחציף פנים נגדו, והוא מבטל מיידית את כל התוכניות להזיק לרכב שלו, שבורח פלן תרשלם לחלוטין אחרי הפיצוץ, פרט לזכוכית שמאלית שבורה אחת. כמה דקות לאחר מכן אנחנו מבינים שמכבי האש יזיקו את המשטרה, וזו עלולה לשאול שאלות שהתשובות עליהם עלולה לסבך אותנו במקצת. לכך אנחנו נוטלים גבולולת ויברח כדי להסתלק מהמקום ולהסתתר עד יעבור זעם, מאחר שאנחנו מבינים שמי שיתאמץ כל כך לצרף לנסיעתנו לבנת חבלה, ככל הנראה לא מחבב אותנו יותר מדי, וכאשר יגלה כי מסיבה זו או אחרת לא היינו במכונית, הוא עלול להסיק מכך שאנחנו בחיים ולהגיע למסקנות נוספות באשר לפעולות העתידיות שלנו. אנו משאירים הוראות כאחד אנחנו צריכים להשאיר, אחד שאנחנו צריכים להשאיר הוראות, ומסתתרים עד יום א' בו התפרסם ניסיון החיסול שלנו בעמודים הראשונים של כל העיתונים. בשעות הראשונות לאחר המקרה אני מוצא שמורדי ערוס אחוז בשרפים. אני משער שהוא כמוני מנסה לחשוב על מצב בו האיש היה נאתר לבקשתו. הוא מעניק לו את מפתחות המכונית. אין ספק שמעשה זה היה מוריד את תוחלת חייו באופן משמעותי מ-82 ל-28, ומאיפה שלא תסתכל על זה, זו הפחתה משמעותית במוצר הבסיסי ששמו חיים. מפה לשם הוא כמוני מגיע למסקנה שדבר אחד גרם לו להישאר בחיים ולא לעלות השמיים האחד עם לבנת חבלה C4 פלסטית תקנית, והדבר הזה אינו אלא השבת. יותר נכון, האיש ששמר עליה הוא ועוד ילדה עם שני צמות ועם תסמונת דאון במקצת. והנה הדבר הבא שהוא עושה ואני בעקבותיו. אנחנו פונים לישיבה ידועה של חוזרים בתשובה, הכי ידועה שיש, ומחליטים לחזור בתשובה. ואנחנו מוטרדים מכך שהבוס שלנו מתרגז על כך שהחלנו להתפטר מעבודתנו למרות שוויתרנו לפיצויים ופנסיה עוד מהבראה שממילא אינם קיימים בעבודות מהסוג שלנו. ובכן מסתבר שכאשר הם בודקים אותך ורואים שבאמת החלטת לחזור בתשובה, הם לא ייגעו בך. החוק הזה לא כתוב בשום מקום, בדיוק כמו החוק האוסר פעילות מסוימת של מחבטי בייסבול בקרבת ילדות עם צמות ותסמונת דאון. בתכלס, בתוך שנתיים התחתנו, הקמנו משפחות, הקמנו בתים חרדים לכל דבר ועניין. כל החברים שלנו, ללא יוצא מן הכלל, מצאו את עצמם או בכלא, או בקבר, או בשניהם יחד, חוץ מאלה שחזרו בתשובה כמונו. עברו מאז 35 שנה, אנחנו כבר חיתנו ילדים ויש לנו נכדים. אני בקשר עם אורדי, לא יומן מה התשובה עשתה לו. איפה הלימוד? איפה הכעס? איפה המסוכנות? תשכח מזה. ולפני כמה שבועות החלטנו ללכת לבחור החרדי ההוא. טוב, הוא כבר לא ממש בחור, וגם אנחנו לא. עלינו אצלו, דפקנו, הזדהינו. הוא באמת לא ידע מעלה בגורלנו. אבל קיווה שניצלנו בגלל העמידה שלו, הוא הבין שניצלנו בגלל העמידה שלו על שמירת השבת, וגם קיווה, האם למדנו מזה משהו, או לא, על אותו מפגש, לא הייתה לו תשובה. אני מבקש מסליחה ממך, אומר לו מורדי, על הרגעים האלה שיימתי עליך. אל תבקש סליחה, הוא אמר, אלה היו רגעים חשובים שחינכו את כל הילדים שלי, כמה חשובה לי השבת, עד כדי כך שהייתי מוכן להיפצע בגללה. ואז נכנסה לסלון הצנוע, אישה כבדת גוף, עם חיוך גדול של תסמונת דאון. היא עוד איתנו, אמר אבא בחיוך מבויש. כולם התחתנו והביאו לנו נכדים, אבל היא תישאר איתנו פה לתמיד. אנחנו פשוט ישבנו ובכינו שם, כי ידענו שהאישה הזו, שהייתה פעם ילדה קטנה עם שתי צמות ותסמונת דאון במקצת, הצילה את נשמתנו, ויחד איתה באה השבת, והצילה את חיינו.
Shabbos Noyam Noyam Hamshumos Ve'ehashvim Oy Megurichos Ve'aydena Mefuishos Le'yisaday Be'ahavuseichu Ve'yirusecho Shabbos Noyam Noyam Hamshuvos Ve'ehashvi Oy Megurichos Ve'aydena Nefuishos Le'yisaday Ve'ahavuseichu Ve'yirusecho Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh. Nafshi chayla sahavu iseichu. Oy, 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 Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh. Nafshu isisru vay. Mitzayim kenufeichu Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh. Nafshi chayim.
זה 039-039-039 לשאלות, לסיפורים. F39-039-039. אנחנו, האיחור שלנו היה כי בשעה הקודמת היה פה הקהלה של איחוד הצלה על הסיפור ארוך, ועכשיו רק השאלות שלכם.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד
בוגרת י"ב, יש לנו תוכנית חווייתית בשבילך. ביום שלישי, י"ג בתמוז, נפגוש את מיכל לויטין וצוות קמפוס לוסטיג במפגש בוקר חווייתי עם הרבה הומור וטיפים מקצועיים שיעזרו לך בהמשך דרכך. הרשמי עכשיו כוכבית 3118, כוכבית 3118. מומלץ לבוא בליווי מהות. בוגרת קמפוס לוסטיג מקבלת תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב ומשתלבת בעבודה המביאה פרנסה בכבוד. קמפוס לוסטיג, קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד, בית של תורה. כוכבית 3118.
אז אחר כך אנחנו מבשלים את הדייסה הגרועה הזו, וכשהתלמידים מקבלים קלקול קיבה אנחנו מאשימים אותם. יש לו בעיות של קשב וריכוז, אולי הוא צריך מאבחן.
בעיות נשמעת? קשיים בחינוך הילדים? הרב אברהם ברזילאי מביא לכם את הקורס הרישיון לחנך. דיסקון קי קטן עם הדרכה הורית מפורטת. לבית שלב, נעים ורגוע יותר. מעכשיו ניתן ללמוד את כל עקרונות החינוך היהודי, וכל זאת מבלי לצאת מהבית. ולרגל ההשקה, 15% הנחה. להזמנות, חייגו כעת. 077-405-2003. אתגרים בחינוך. 077-405-2003. הקורס ניתן גם במסלול להכשרת יועצים.
כנפי נשרים, קלקן נשר טורס מציגים. ארזנו לכם חופשה חלומית בגיאורגיה המדהימה. מלונות פר, אטרקציות חלומיות ברחבי גיאורגיה. פינוקים לאורך כל הדרך. האוכל, מנות גורמה של שף ישראלי מהטובים בעולם. בתוספת מאכלים גיאורגיים אותנטיים, חצ'פורי ועוד. הכל כלול בחשרות מהדרין. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו לכנפי נשרים. 052-712-40-50. 052-712-40-50.
כל המשפחה חוגגת עם גולפן בשטח, מתניעים בכניסה לבית חילקיה ונהנים יחד מחוויה של טבע וגלגלים. מפרטים והזמנות חייגו 058-552-3333. ניתן להגיע עם תחבורה ציבורית מכל רחבי הארץ.
בבוקר ובערב בכל פעם דקותיים כל המשפחה מצחצחת השיניים כל שלושה חודשים. יש בונוס מיוחד מברשת קולגייט חדשה לכל אחד.
קולגייט, שומרים על החיוך במשפחה.
עוברים למזגני אלקטרה, היחידים עם סדרות יהודיות של מזגנים, המרושרים לשימוש בשבת, ללא חשש חילול שבת. באישור בדץ מהדרין בראשות הרב אברהם רובין שליטה. רק לאלקטרה, סדרת מזגנים עם התקן מצב שבת מובנה בתוך המזגן. פנו עוד היום למתקינים ולחנויות החשמל המורשות, ודרשו מזגן אלקטרה עם כשרות לשבת באישור בדץ מהדרין. שבת שלום מאלקטרה. מצב שבת מובנה בסדרת פלטינום עד גודל 350T.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל של השנה, מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
רהיטי קיבוץ השלושה,
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים, הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש, כבר על האש. שמותקין 8, ראשון לציון, בחשרות בדץ בית יוסף.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד איתי.
עצות מהחיים.
0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3
בהתחלות קודמות דיברתם לגבי אחים שלומדים אותו ישיבה.
כן, שאני בעד.
אז כן, זהו. אז אני רציתי, אם אפשר, אם מותר לי להעיר הקטנה, אני תאום. ובחיידר למדנו באותו כיתה, כי לא היה לנו כיתות מקבילות, וחיינו בשלום ואחווה, ממש מיוחד. מה שקרה בישיבה, חצי שנה היינו ביחד באותו ישיבה, ואני לא אומר שרבנו, ממש לא, חיינו בשלום, אבל אני יכול להגיד שאני עד היום זוכר את הזמנים הקשים מאז. זה קושי כזה מין... לא יודע, בכל אופן, ישיבה זה לא חיידר, וכל אחד סגנון אחר, אפילו שאנחנו תאומים, כל אחד בסגנון אחר, בן אדם אחר, וזה היה קצת... הרגשתי קצת אחרת ממה שאתם תיארתם את זה.
ואז? ומה קרה עם ירסה? בוא ננתח את זה. אז הרגשת אחרת.
למה הרגשתי אחרת? אולי היה גם מאזין שכבר דיבר על זה גם כן, בשבוע שבוע אני חושב. העניין של הפרטיות שבחור, בחור זה עובר דברים בישיבה, והוא לא רוצה לפעמים שידעו מזה בבית. הוא עדיף לפעמים להתמודד לבד, מאשר התמודדות שיש מכרים מסביב. כל מיני דברים כאלה.
טוב,
לפעמים
אני...
פתאום אחד עושה איזושהי טעות, וזה כאילו משפיע גם על האח שלו.
אז אני רוצה להגיד לך משהו. אני למדתי עם האחים שלי והילדים שלי למדו זה עם זה, והניסיון שלנו הוא אחר לגמרי. ולא רק הניסיון שלנו, הניסיון שלי מול אחי, גם אני למדתי בישיבות, גם אני למדתי, אחים זה ברוב המקרים, חוץ ממי שלו, מי שלו אז יש לו בעיה אצלו, זה לא מתחיל בישיבה. אחים זה בדרך כלל עוזרים אחד איש לרעו יעזורו ולהכיב, יאמר חזק. זה מציאות, עכשיו, אני מקבל, אני לא סותר את דבריך, אני לא מנסה להגיד שאתה לא הרגשת ככה. תמיד, כל היצעה שאני אגיד, היא יכולה להיות לא טובה למישהו מסוים. היצעה שלי הכללית, אני מסתכל לפי רוב האנשים, לפי הנורמלי, אם אנשים אומרים לי, גם הסיפור שעליו דיברתי, אז היה ילד שבאמת השתכנעתי שהוא מאוד מתעקש. גם זה לא היה נכון, מפני שאני צריך להבריא שם את הבית, לפני שאני, אני לא יבריא את הבית דרך, דרך להכריח ילד לקבל את אחיו. קודם כל אני צריך ליצור אווירה מסוימת, וצריך לעבוד על זה. דרך אגב, הורים, תתחילו את זה מילדות, את החביב. אני זוכר את עצמי, אני לא יודע אם סיפרתי את זה כאן, שהייתי ילד בן 8, משהו 7 או 8, הייתי בירושלים בחתונה של דודי, מסחר מלצר, זכרונו לברכה, שיש לו תחנות בחוב אלני המלכה. עדיין החנות הזאת קיימת, הוא היה תכשיטן ידוע, כתבתי עליו גם סיפור. וזה את כזאת חתונה מסוג שלא הכרתי, ילד חיפאי כזה, זה היה משהו, באים באו אליו שגרירים, הרבה אנשים, כל הסלטה ושמנה של ירושלים, גם השגרירויות ואנשים מחוצניקים היו שם. ראיתי שם יפני, זוג יפני, שזה מאוד סקרן אותי לראות כזה דבר, ושני ילדים חמודים, יפנים כשהם קטנים הם מאוד מאוד יפים, חמודים, אחר כך זה עובר להם, אבל בתור ילדים ראיתי ילד בן, הייתי אומר, 4 ו-3 או 5 ו-4, משהו כזה, והם ביקשו, היה שם כזה מין בר כזה, שזה גם אז היה משהו, היום כולם, בכל חתונה יש את זה, אז היה משהו מוזר, פעם היה בקבוקים או דברים כאלה, שם הוא הגיש, הילד בא לאבא שלו וביקש כוס מיץ, והוא לוקח את המיץ, ואני רואה אותו ככה, נותן לילד, ההורים עסוקים, מדברים, והקטן נותן לילד הקטן יותר, ואז שותה, אז הוא אומר לו, בוא תשתה עוד קצת, ואני מתבונן, ילד בן גיל 7 ו-8 הייתי, וכל כך התפעלתי ואמרתי, אני רוצה שהילדים שלי ככה יאהבו אחד השני. הייתי ילד בן 8, וזה מה שאמרתי לעצמי, שהילדים שלי ככה יאהבו אחד השני, שיתנו כל הקידג. עכשיו, אני מציע, לכן אני אומר, אני לא מוריד מהדברים שאתה אמרת באופן אישי.
בכוונה, היה חשוב לי לעלות לשידור, בגלל שאני חייב להדגיש את זה, אנחנו אחים בלב ונפש, ממש באמת בקשר טוב מאוד מאוד, גם בזמן שהייתי בישיבה. אבל אני אומר, אני הרגשתי כאילו יש התמודדויות של בחור בישיבה שהוא מעדיף לעבור לבד. הוא מעדיף שעד היום הזה. יש התמודדויות שעד היום הזה ההורים שלי לא יודעים, כן? וכשיש אח קרוב, או לפעמים גם דוגמה שנייה שלקחתי, שאחד מהאחים עושה טעות, וזה כל הישיבה כאילו, זה מקרין על האח השני.
כפי שאמרתי.
זה לא העניין של האחים כשלעצמם. באמת, היינו אחים באמת בלב ונפש, עד היום הזה.
אז אם קייתם בלב ונפש, אז שזה מקרין, אני בעד שזה מקרין. אין שום בעיה. אני מקריב ומקרין. זאת אומרת, זה טוב שמקרין. מה, בן אדם שהוא חזק, אני שוב אומר, אני לא עונה לך באופן ספציפי, אני לא מנסה לחנך אותך. אנשים שואלים אותי, אני מציע לך, שמעת? לשלוח את הילדים שלך ביחד. זה מה שאני מציע. אתה לא, אתה אישית אומר שהניסיון שלך לא היה טוב, אני מייעץ לכל מי ששואל אותי שהילדים יהיו ביחד. ילדים שהם ביחד, אני אסביר גם יותר מזה. אתה צריך להבין שהתמודדויות חברויות רתיות יש לכל אחד. כשלבן אדם יש בן ברית, וכאן אני רוצה להגיד לך, אני זוכר, אני לא אגיד את השמות, אני זוכר שבחיפה היה איזה ילדים שהיו שונים אחד את השני, ואני זוכר, כולם היו אומרים, אל תהיה כמו הילדים האלה שהם אחים והם שונים אחד את השני, אני זוכר שזה היה כמו איזה סוג של עזרה, רק לא להיות כאלה. זאת אומרת, ממש זה היה כל כך בולט שהשנאה ביניהם והמכות שהיו ביניהם, והרצח בעיניים שהיו ביניהם, זה היה ממש דוגמה וסמל לאיך לא להיות.
הרב אלדר, אל תעשה חיפאים כאלה, אני חיפאי.
יפה. מה הקשר? לא, החיפאים לא כאלה, להפך. הם כאלה שזה היה, כזה מקרה היה, הוא היה מקרה להסתכל עליו וגיד, לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות דבר כזה. אבל בחופן, אני אומר שוב, אני לא, אני רושם את התנגדותך, ואני אומר שוב, אני באתי מהמקום הזה, משם אמרתי, מילדים שלא רוצים, ואני עדיין אומר שתחנכו את הילדים שלכם למקום הזה. אנחנו חייבים ללכת לפרסומות, ונמשיך 039, 039, 039.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
עוברים למזגני אלקטרה, היחידים עם סדרות ייעודיות של מזגנים, המאושרים לשימוש בשבת ללא חשש חילול שבת. באישור בדץ מהדרין בראשות הרב אברהם רובין שליטה. רק לאלקטרה, סדרת מזגנים עם התקן מצב שבת מובנה בתוך המזגן. תנו עוד היום למתקינים ולחנויות החשמל המורשות, ודרשו מזגן אלקטרה עם כשרות לשבת באישור בדץ מהדרין. שבת שלום מאלקטרה. מצב שבת מובנה בסדרת פלטינום עד גודל 350T.
עכשיו, ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל של השנה, מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
רהיטי קיבוץ השלושה.
תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב, בתבונה. מעוניינת? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות. מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג. מגוון רחב ומותאם של מסלולים. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב. בשילוב לימודי קודש והווי חברתי. לפרטים והרשמה, כוכבית 3463. תבונה, כוכבית 3463.
הנדלן באומן, מהיום הוא של כולם. סוויטות במלון סביון המפואר והקרוב לציון, רק ב$64,000. הכנסה בטוחה של 2,000 שקלים בחודש בהתחייבות חוזית. רישום מיידי בטאבו בחתימה. טלפון 052-839-4000. 052-839-4000.
נוסעים בראש שקט עם מכשיר ווייז של הדרן מ-399 שקלים, כוכבית 80-97, בחשרות בית דין צדק בני ברק, כוכבית 80-97.
רוצים פתרון מתקדם וארוך טווח לחיסול חרקים? סאנו K300 פלוס 8, כותל חרקים יעיל מעין כמותו, המכיל מרכיב בלעדי שמונע את התפתחות הדורות הבאים של חרקים זוחלים, ולכן יעיל הן בחיסול מיידי והן כטיפול מונע ל8 חודשים. כן, 8 חודשים. לבית נקי מחרקים, התקדמו לסאנו K300 פלוס 8, ותשכחו מחרקים ליותר זמן, הרבה יותר זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
אנחנו עם מאזינים נוספים, 039-039-039, בבקשה.
הלו.
כן, בבקשה. כן.
שלום וברכה, רבנטר.
שלום, כן.
הסיפור שסיפרת עכשיו ממש ריגש אותנו עד דמעות.
תודה.
וכמו לחץ לנו על נקודה אדומה, נקודה רגישה, הזכיר לנו סיפור קצר, אבל ממש מלא מלא תוכן ומסר. הייתי שמח מאוד לשתף אותך.
בבקשה, כן. תמיד אנחנו שמחים.
התחתנתי לפני כשנתיים וחצי, פחות או יותר, והסיפור מתחיל שנה לפני כן. למדתי עוד בישיבה כמובן, באחד הישיבות החשובות בירושלים, ובקיבוץ כמובן, אז מטבע הדברים אתה מאוהב יותר בישיבה. ואני שמעתי התלחששויות מהבחורים היותר צעירים, סביב איזה בחור מסוים. ניסיתי לבדוק מה קורה שם, התברר שהבחור הזה ממש חי מהיד לפה, עובד בלילות, בקיצור, צרות צרורות. בקושי יש לו מה ללבוש וכו' וכו' וכו', והוא אוטוטו הולך להתחתן. מה שאומר שצריך איכשהו לעזור לו. בקיצור, אז אמרו, מה אתה אומר? אמרתי להם, מה אתם אומרים? התעקדנו כמה בחורים, אמרתי להם, בואו, כל אחד יסיד כמה שהוא יכול, כספים. לא מדובר כאן ב-100 או 200 וגם לא ב-500 שקל, זה פשוט להלביש אותו מכף רגל ועד ראש ועוד לחתונה, דברים קצת עיקרים יותר מהרגיל. התאגדו, הביאו כמה דברים, אמרתי להם, בעזרת השם, פלא להשם, השם ישלים את כל השאר. טוב, הלכתי לכמה חברים של אבא שלי, אנשים שראו כשהם בעלי מפעלים וזה, אמרו לי, מה שצריך אנחנו ניתן. לא פחות ולא יותר, שמו את כל הסכום, כמובן בטירוף עם שאר הסכומים של שאר החברים, ולקחנו את הבחור, כמובן בסתר, בצורה דיסקרטית, הלבשנו אותו מכף רגל ועד ראש, לא אמרנו לו ממי זה, לא אמרנו לו כלום, ופשוט ראינו את האור על העיניים שלו, וכו' וכו', הבחור התחתן, זה הייתה רווחה. אני בינתיים יצאתי לשידוכים, ואנחנו בני תורה, לא מן המשובעים והנכסים. משתדלים, שם עוזר. קצתי לשידוכים, טבע הדברים, הגלגל חוזר, ואנחנו צריכים את ההוצאות לחתונה לכל השאר. ואני אומר לאבא שלי, אבא, מה אתה אומר? נו, צריך את המזומנים, צריך דברים, צריך הוצאות. אומר לי, בעזרת השם, השם יעזור, אל תדאג. מידה כנגד מידה. ואני מחכה ומחכה ומחכה, ובינתיים חולף הזמן, אז מתחילים לארגן את שאר הדברים. אבל צריך את הלבוש ואת כל הדברים, דברים שעולים ממש אלפי שקלים. והשם יעזור, השם יעזור, השם יעזור. מתחילים קצת להתפקע מהצבים, השם יעזור, השם יעזור. צריך לראות בשטח. אומר לי, אל תדאג, נתפלל והשם יעזור. הפעם אמרתי, השם חייב לעזור. לא פחות ולא יותר, מתקשר אליי אחד מאותם אנשים, בעלי מפעלים. אומר לי, אני רוצה לתת לך מתנה. אמרתי לו, מה כבר יכול להיות? אומר לי, אני רוצה לפנק אותך לחתונה. אמרתי לו, טוב. שונה מתנות תחייה, אבל אם דוחפים לך מתנות, מה יכול להיות? אמרתי לו, טוב, אומר לי, קח את האשראי שלי, וזה אדם שיש לו מפעל ענק, ממש, מוכר אפילו, קח את האשראי שלי ופשוט תגעת, תגעת ותגעת.
איזה גבר?
ואני.
אוקיי.
ואני אומר לו, תשמע, לא נעים וזה, לא התכוונתי לזה, אתה רוצה לתת לי איזה חולטה, איזה שעון, מה שאתה רוצה, אבל לא עד כדי כך, אחרי הכל אתה מרוויח, זה בסדר, אני לא אמור לנצל את זה. הוא אומר לי, תעזוב אותך עניינים, זה בסדר, תלך תגייץ. ואני כמצווה ועושה לא פחות ולא יותר, הולך ומגייץ. ואני מתקשר אליו בדרך, הוא אומר לו, גם זה וגם את זה וגם את זה, הוא אומר לי, תוסיף ותוסיף ותוסיף, ותקנה בחנויות הכי יוקרתיות, לא פחות ולא יותר, זה חנויות של הציבור הכללי יותר, כוונה מותגים וכו' וכו' וכו', תקנה בחנויות הכי יוקרתיות, בדגש על הכי יוקרתיות. ואני אומר לו, עד כדי כך? הוא אומר לי, כן, עד כדי כך. ולא פחות ולא יותר, הרגשתי כאן, מה זה הרגשתי? היה במוחשי, דברים שמוכחים, מידה כנגד מידה. שנה לפני כן אתה השקעת, אתה, דיאת הדשמיה כמובן, דאגת ועזרת לבחור להלביש אותו, והיום מלבישים אותך אותו אדם, אותו אדם שתרם לאותו בחור, במפתיע, דיאת הדשמיה מתקשר אליו ואומר לי, אני מלביש אותך מכף רגל ועד ראש. סכום לא מבוטל.
יפה, יפה מאוד. סיפור מדהים. אני רוצה להגיד לך שהנושא של לתת למישהו אשראי, זה יש בזה גם משמעות מאוד מאוד גדולה מעבר לכסף. זה לתת לו אשראי. זה בעצם גם להאמין בו שהוא... זה סוג של מחמאה מעבר לנושא הזה. מישהו בא ומפנק אותך וגם מאמין בך ונותן לך, כאילו מפקיד בו לך את איזה צינור של הכסף שלו. ממש ככה. ואני מציע לכל אחד גם לפנק את הילדים שלו מדי פעם וגם את החתנים והקלות שלו. זה דבר שנותן הרגשה נורא נורא טובה. זה ככה מהדיבורים שדיברת. אני מודה לך על הסיפור שלך. באמת תודה.
תודה רבה,
ולילה
טוב.
אז אנחנו עם מאזין ומאזינה האחרונים, אני חושב. ערב טוב.
שלום.
כן, שלום.
שלום, רציתי לשאול, יש לי ילד בן 16, הוא תסמונת דאון, והוא די חכם.
כן.
בעקבות הסיפור שלך על התסמונת דאון.
כן.
אז אני רוצה לשאול, יש לו סוג של התנהגות של תשומת לב שלילי, הוא... כל הזמן מנסה תשומת לב, אבל בצורה שלילית, למרות שהם אוהבים אותו והכל, וזה כבר יש לו דפוס התנהגות. אני אתן לך דוגמה, יש לו משקפיים, הוא יכול להגיד, לא הבאתי את המשקפיים, אני אביא אותם מחר. עכשיו פרקתי אותם בחצר, מפעיל את כל השיח סוד שיחפשו את זה, וכל מיני דברים שהוא מבין שזה לא... לא בסדר, והוא יכול לקבל על זה עונש והכל, אבל הוא עושה את זה. השאלה, איך אפשר להפוך אותו להבין שהוא יכול לקבל תשומת לב גם באופן חיובי? אני לא מצליחה לעשות את זה.
כן, זה, אני רוצה להגיד משהו, שבתור אבא לילדה עם תסמונת דאון, אני יודע ש... ילדים עם תסמונת דאון מתחנכים בערך כמו קרוב הילדים, רק הם נשארים בגיל, בכיתה ג' בערך, כל החיים. לכן, אותו דבר, אותו גבולות, אותם סמכויות, הם צריכים טיפה יותר גבולות אולי. אבל באמת, אם תביני, את מסתכל עליו כבן 16, תעשי להסתכל עליו כבן 8 או 7, יהיה לך יותר קל. זה הכל. והנושא של, של משקפיים, אז שישאר בלי משקפיים. זה הוא עושה לעצמו. ונכון, לראות שזה קשה, ניקח את הזמן שלו, לא נתעצבן. לא נתעצבן, פשוט לא נתעצבן. אנחנו רק, זה ההיצעה היחידה שיש לי להגיד לך, שאנחנו מחנכים ילד כזה, כמו ילד בן 8, גם בגיל 28. זה הסיפור. וזה מה שכתבתי, וככה... באמת היה לי התרגשות גדולה שכתבתי את הסיפור הזה, כי באמת הנקודה הזאת שהילדים הללו פחות או יותר יישארו איתנו תמיד. הם לא התחתנו, הם לא... והם, אנחנו צריכים לדעת איך לקחת את האור הגדול שלהם. אגב, מה קרה לך הזה? הבת שלי, כשהיא רואה מישהו, לא משנה, הולכת מכיסא גלגלים. מה קרה לך? מה קרה לך? זה כזה חמוד וכזה מיוחד. אנחנו נסיים את התוכנית כאן חיים ולדר עם הטכנאי שלנו אורי כהן, מקודם היה משה כאן, עם שלמה פולק שהגיע מטיול גדול ועדיין נמצא כאן ולא הצליח להתווכח איתי למרות שהוא התערב עם מישהו, אנחנו להתווכח עם מישהו. אוקיי, אנחנו מסיימים את התוכנית, נתראה כאן, נמצא את חיים הורוביץ הגדול מכולם האהוב על כל הבריות, לילה טוב לכולכם.